והנה אנחנו בספר בראשית, בפרק פרק ממתת. אנחנו בפסוק זין. כן. אנחנו למדנו, אם כן, מה הסיבה לכך ששאר השבטים נפסלים נפסלים מן המלכות, בעוד ששבט יהודה הוא הנבחר. כן, אז כשאנחנו, אז התחלנו בעצם עם ראובן, שמעון ולוי, ראינו שראובן עם כל מעלתו כבכור, כבעל כוח, אבל הוא מנהל מדיניות של חיפזון, ומי שמנהל מדיניות של חיפזון לא יכול להיות מלך. מה עם שמעון ולוי? אז שמעון ולוי, אמרנו, יש להם יתרון שהוא בעצמו חיסרון. הם פנאטים דתיים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתמש בהם במצבים קיצוניים באומה. מצבים יוצאי דופן. למשל, במעשה דינה.
דווקא
דתיים? בעיקר. לפחות לוי. או למשל, איך קוראים, בנושא, בחטא העגל. אומר משה, מי לשם אליי? ויאספו אליו כל בני לוי. וכן במעשה פנחס, שפנחס משבט לוי, הוא מקנה. וכן בסיפור של יהודית. יהודית שחתכה את ראשו של הולופרנס, שהיא הייתה משבט שמעון. וכן מתתיהו החשמונאי, שמקנה לשם, והוא משבט לוי. כאשר אנחנו רואים שלאורך הדורות, יש לפעמים מצבים מיוחדים שבהם יש צורך בקנאות. אבל סדרי המלוכה הקבועים אינם יכולים להיות בנויים על קנאות. לכן, אומר יעקב, אי אפשר שהם יהיו מלכים, אבל מה שכן אפשר לעשות, זה לחלק אותם בישראל. כן, אחלקם ביעקב, ואפיצם בישראל. למה זה טוב להפיץ אותם? כי כשהם מרוכזים, הם מזיקים. כן, בסודם, אל תבוא נפשי. מה זה סודם? כשהם מחוברים. מלשון להיסטודד. להיסטודד זה ללכת ביחד, להיקהל. נכון? בסודם, אל תבוא נפשי. בקהלם, אל תחד כבודי. כשהם נקהלים. אז מה צריך לעשות? לפזר. ברגע שהם מפוזרים, הם מהווים ברכה. כן, במקום שיהיו עצבניים, הם נמצאים אחד פה, אחד שם, בהתיישבות, פה ושם, ואז על זה נאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. נדלג על יהודה לפי שעה, נגיע לפסוק י' ג'. זבולון לחוף ימים ישכון. הוא בדיוק ההפך של שמעון ולוי. שמעון ולוי יש להם נטייה של קנאות, של התכנסות פנימה, בתוך האומה. ועד רבה, זבולון הוא רחב אופקים. הוא עוסק בסחר בינלאומי. והוא לחוף אוניות. וירחתו על צידון. וזה דווקא הסיבה לכך שהוא לא יכול להיות מלך. בגלל שמי שכל הזמן עסוק באזור, הוא הופך להיות מומחה לעניין הסדר האזורי, תאום אזורי. אבל טובת אומתו הופכת להיות משנית לעומת טובת האזור. ולכן הוא נפסל. ידוע שכל מדינה ששולחת שגריר לאיזושהי מדינה, אחרי כמה שנים צריכה להחליף אותו. בגלל שבאיזשהו שלב השגריר מתחיל לנקוט עמדות לטובת המדינה שאליה הוא נשלח, יותר מאשר לטובת המדינה ששלחה אותו. כן, מה טוב?
לטובת האזור. למה הוא לא, מי שעוסק במסחר לטובת ישראל?
עוסק במסחר, אז הוא כל הזמן בא במגע עם הכלכלה הבינלאומית. הוא רואה את הכל, את העולם הגדול. אז הוא רוצה לבנות מזרח תיכון חדש. אז הוא לא יכול. אז מה תגיד? אולי יששכר, כן? פסוק י' ד'. יששכר הוא תלמיד חכם. תלמיד חכם רציני, נכון? חמור גרם, עובד זה שבעתיים, יש לו יכולת לשאת דברים, כן? כמו חמור ששמים עליו הרבה. חמור גרם, שיש לו עצמות חזקות. אבל מה? יש בעיה. דווקא מי שעוסק בתורה, יש סכנה שהוא יתאהב כל כך בחיי הרוח, שהוא יחשוב שאין צורך בעצמאות מדינית. כלומר, כל הנושא המדיני נראה זר בעיניו. איזה מין מסע כבד ומיותר. לכן הוא מעדיף שאומות העולם ינהלו את ענייני המדינה, ולא הוא. זה מה שכתוב. ויר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה. וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. הוא מעדיף, אם כן, להיות משועבד פוליטית, ולו רק כדי לפרוק מעליו את האחריות המדינית. אז אדם כזה לא יכול להיות מלך. מלך הוא דווקא שומר על העצמאות של אומתו. אלא מה תגיד דן? דן, מה? זה מקום נעים, אפשר לשבת שם. והיה מנוחה, כי טוב, הוא רואה שזה טוב לנוח. הוא לא צריך כל הזמן להיות במאבק לתקן את העולם. כן, צדיקים הרי הם כבר חיים חיי עולם הבא. עולם הזה לא כך מעניין אותם. דפקת לי את האוטו? לא נורא. זה הרי הכל. איך אומרים? דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? כלומר, הוא לא רואה את הקדושה של הכלל. דן, ידין עמו. כן, של המדינה, של הפוליטיקה. כן, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. אז מה תגיד? הוא דווקא, כן, דן את עמו. הוא לא נשאר בבית המדרש. כאחד שבטי ישראל. אבל יש פה בעיה. שהצורת לחימה שלו זה לוחמת גרילה. לוחמת גרילה. הוא יודע לעבוד כמו שמשון הגיבור, שהוא משבט דן. אומרים לו אנשי יהודה, אתה עושה לנו צרות. הוא אומר, אני לא בא מטעמכם, תעזבו אותי בשקט, אני מטפל בפלישתים. אז זה מצוין, כשיש שעבוד על האומה, אז צריך שיהיו אנשי מחתרות, מה שנקרא. אין? נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עי כבסוס, ויפול רוכבו אחור, ישועתך קיוויתי השם. אבל, זה לא מנהיגות, כן? הנהגה, צריך הנהגה של צבא שלם, מה עושים? אלא מה? כן, נכון. אבל בסוף הוא לא יכול להיות משיח, למה? הוא עובד לבד. אז איך יעקב לא כתוב כאן. לעומת זה, גד, הוא דווקא עוסק, מה? בבקשה. כן, ואמרתי שזה כנראה שבט דן. כן. אתה צודק, נכון. יעקב חשב שאולי דן לא בכלל. שהרי הוא אומר, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. משמע? שזה לא היה מובן מאליו. כאחד שבטי ישראל. הוא צריך להיות בחוץ, לכאורה. כן, אפשר להגיד כאחד שהוא מאחד את שבטי ישראל, או שהוא כאחד משבטי ישראל. כן, אז דן זה מי שכתוב, מה אתה רוצה? אני באמצע להסביר, מה אתה מצביע? זה אפילו מפריע, תמיד, זה מוציא אותי מהיציבות. כן, דן יש לו נטייה של עבודה זרה, כן? שבט שכולו עבד עבודה זרה. ב', יש לו נטייה אנרכיסטית. הוא דווקא הפך המלכות. כלומר, זה לא מעניין. אנחנו רואים שהמלכות הרי עוברת מצפון לדרום בישראל. בהתחלה המלך הראשון יהושע הוא משבט אפרים. אפרים זה לשומרון. אחר כך המלכות עוברת לשבט בנימין שהוא דרומה יותר. זה בימי שאול. אחר כך המלכות עוברת לדוד משבט יהודה. עוד יותר דרומי. כלומר, ככל שהמלכות מתבססת בישראל, הרי אצל יהושע אין בכלל שושלת. אצל שאול יש שושלת של, של דור אחד, שני דורות בעצם, ואצל יהודה זה שושלת עולמים. זאת אומרת, ככל שהמלכות מתבססת, היא נוסעת יותר מצפון לדרום. כי הדרום זה המקום המוקף, המוקף על ידי השמש. כן, שעולה במזרח, ממשיכה בדרום, שוקעת במערב, מה שנקן, צד צפון שהוא צד פרוץ. דווקא בתקופה שהדבר הזה הולך ומתגבש, שבט דן שנמצא בדרום עולה צפונה. כן? נכון או לא? שבט דן עובר צפונה. ואז הוא חי לבדו, מנותק משאר שבטי ישראל. כן, משאיר איזה שמשון אחד שהוא אנרכיסט גם כן לגמרי, פועל לבדו. עכשיו, בצפון, שבט דן חי באוטרכיה, בסגירות מוחלטת משאר עם ישראל, עד ימי ירובעם בן נבט. בימי ירובעם בן נבט יש מדרש, ככה, מובא בספר אלדד הדני, שירובעם ביקש משבט דן להילחם בשבט יהודה, כי הם היו חיילים טובים, ואז הם אמרו, אנחנו לא מוכנים להילחם נגד אחינו, ואז הם עזבו את ארץ ישראל. עזבו מרצון. אז, אבל, אגב, מי מלך עליהם? היה להם בכל זאת איזה מין ראש שבט עליהם. מי זה היה? הנכד של משה רבנו, נכון? מה? מיכאי, לא, לא מיכאי. הכוונה ליונתן בן שבואל בן משה. כן? אז הוא היה בעצם ראש שבט הדני. עכשיו, מעניין, לפני שמלך יהושע, מי מלך? מסכים או לא? לפני שמלך יהושע, מלך משה. זאת אומרת, הם חוזרים אחורה בהיסטוריה. בעוד שעוברים מאפרים לבנימין ליהודה, הם רוצים עוד לפני אפרים, כששבט לוי מלך. כששבט לוי מלך. עכשיו, כשהם רואים שלהישאר בתוך הכלל זה גורם לבלגן, אז הם עוזבים את ארץ ישראל. אז לאן הם ילכו? מי ימלוך עליהם? מי ימלוך עליהם? מי מלך לפני משה על ישראל? פרעו. לכן הובא במדרש אלדד הדני שהם רצו לחזור למצרים. ככה מסובר בספר שופטים. צריך פשוט לקרוא את ספר שופטים. עכשיו, מה? אז אני צריך לתת לך תשובה אחרת. אל תקרא את ספר שופטים. שם מסופר כל הסיפור. אני אומר לך, יש לך שאלה. אמרתי לך, התשובה נמצאת בספר שופטים. ואתה בכל זאת חוזר על השאלה. תלמד את הפרק, תישאר לך שאלה, תבוא. עכשיו, אז כתוב בספר אלדד הדני שהם רצו לחזור למצרים. אבל יהיה אסור לחזור למצרים. אז מה הם עשו? חזרו לנהר פישון. מה זה נהר פישון? זה, כן, זה החלק העליון של הנילוס, איפה שאתיופיה. ושם ישבו. עכשיו, מה זה נהר פישון? זה הנהר הראשון של גן עדן. כלומר, הם רצו לחזור לתקופה שבה מלך רק הקדוש ברוך הוא. כן, זה הסיפור של שבט דן. זה ספר שמספר על מסעותיו של אדם בשם אלדד משבט דן, שבזמנו של רבנו צמח גאון הגיע לבבל וסיפר שהוא משבט דן, וסיפר להם כל מיני הלכות שנוהגות אצלם, וקצת משונה, לא ידעו איך להתייחס לזה וכו' וכו'. אז השאלה אם מתייחסים להלכות האלה כמשמעותיות או לא, אצל בעלי התוספות כן התחשבו בהלכות של אלדד הדני. עכשיו, כנראה שאלדד היה באמת משבט דן, כנראה שהוא היה מיהודי אתיופיה, מה שאנחנו מכירים היום, יהודי אתיופיה, של ימינו הם אבותיהם, כלומר, שבט דן הם אבותיהם, לכן הם אומרים שמשבט דן. בסדר? האם הוא היה קושי? אינני יודע. אבל דבר מעניין, יש במדרש בראשית רבתי, לא בראשית רבה, אלא בראשית רבתי, כתוב על חושים בן דן, כתוב שחור בעורו היה. ומעניין שבספר במדבר, בפרשת פנחס, חושים נקרא שוחם, לשון שחום. יש כנראה איזשהו קשר. עכשיו, אם תסתכל בספר דברי הימים, יש פה תנ"ך? אין פה תנ"ך. טוב, מה נעשה? אה, הנה יש. בספר דברי הימים, ברשימת רשימת המשפחות, משפחת מרשימת היוחסין של שבט דן, כתוב דבר מאוד משונה. באמת משונה. זה בדברי הימים א', איפה זה? הנה, כתוב כך. יש פה רשימה של בני בנימין, כן? בפרק זין. כן, בפרק זין, פסוק ו'. יש רשימה של משפחות שבט בנימין. בנימין, בלה ובכר וידיעל שלושה, ובני בלה עצבון ועוזי ועוזיאל ורימות ועירי חמישה, ראשי בתי אבות, גיבורי חיילים. ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ויועיני ועומרי ורימות ואביה וענתות ועלמת, כל אלה בני בכר. ובני ידיעל בלהן ובני בלהן יעוש. ובנימין ואהוד וכנענה וזתן ותרשיש ואחישחר. כל אלה בני ידיעל לראשי האבות, גיבורי חיילים 17,200. יוצאי צבא למלחמה. אז איפה אנחנו בזה שבט? בימין. ושופים וחופים בני עיר. אנחנו עדיין משל בימין, נכון? אני כאן קורא מה שכתוב. אצלי כתוב, ושופים וחופים בני עיר. בסדר? חושים בני אחר. פתאום מופיע איזה אחד, חושים בני אחר. לכאורה ברשימה של שבט בנימין, נכון? מה זה בני אחר? זה גם מוזר מאוד. בני נפתלי, פתאום קופצים לבני נפתלי, יחציאל וגוני, ויצר ושלום, בני בלהה. כן? אני לא הבנתי כלום, אני חוזר למשפט. בני נפתלי, יחציאל וגוני, ויצר ושלום, בני בלהה. דן ונפתלי, זאת אומרת שחושים בני אחר שמובא לפני כן, זה לא המשך של רשימת שבט בנימין, אלא זה חושים בן דן. ואז יוצא דן ונפתלי, באמת זה בני בלהה. יוצא, ואיך קראו לו פה, במקום לקרוא לו חושים בן דן, חושים בני אחר. מעניין, למי קוראים אחר? למי שאפיקורוס, כן? מי שבחוץ. אישה בן אבויה נקרא אחר. זאת אומרת שיש פה... כאילו רצו להעלים את רשימת שבט דן. אגב, באמת הרשימה של שבט דן לא כתובה פה. בכל דברי הימים. אין הרשימה של שבט דן. אז רואים שיש סכנה תמיד להוציא את דן בחוץ. יש אפילו כתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתכם במצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך. אומרים חז"ל, מי זה הנחשלים אחריך? זה שבט דן. מדוע היו נחשלים? שהיה הענן פולטם, שהיו כולם עובדי עבודה זרה. נכון, אבל למה חז"ל ראו את שבט דן כמי שהענן פולט אותו? במיוחד שיש גם סבירות לדבר הזה, הרי שבט דן היה הולך מאחורה תמיד, נכון? הוא המאסף לכל המחנות, אמנם לא בשלב הזה, אבל לא במקרה התורה שמה אותו במאסף, כי הוא בא בסוף. כשאתה רואה מישהו שתמיד יש סכנה, שהוא יצא מן המחנה, מה אתה עושה אותו? אתה עושה אותו מאסף. או, לא, קדימה הוא לא ירצה, כל הזמן הוא יברח אחורה. זאת אומרת, תהיה אחורה, אבל תאסף. זאת אומרת, ודווקא יהודה מקדימה. זאת אומרת, אנחנו עם שתי קצוות באומה. הקצה המלכותי, הממלכתי, הייתי אומר, הוא שבט יהודה, ודווקא הכיוון המנסה כל הזמן לצאת מן הכלליות, ומגיע לפרטיות קיצונית עד כדי עבודה זרה קולקטיבית, של כל השבט, זה שבט דן.
אני לא יכול למחוק את מי שכתב דברי, אני לא יכול למחוק את מה שכתוב בתורה על שבט דן.
ודאי שהוא לא יכול למחוק.
ביקורת על עובדת תקופה?
לא, זה בא להגיד מה אהבה אמינה.
לא,
העובדה ששמו אותו ברשימה של דברי ימין. הוא נמצא, רק רוצים להגיד לך, תשמע, זה לא היה פשוט לנו. אבל זה בדיוק מה שכתוב בתורה, שכדי לבנות את המשכן, צריך בצלאל בן אורי בן חור, משבט יהודה, והאוליה בן אחי שמח משבט דן. כי אי אפשר לבנות את האומה אם לא מתוך כולם. אז מה זה כולם? אין לך מעולה שבשבטים משבט יהודה, ואין לך ירוד שבשבטים משבט דן. ובלי שניהם לא תבנה את המשכן. מובן? טוב. עכשיו, אם רוצה, אתה רוצה שנוסיף על זה קצת? כן, אני אוסיף על זה. לא, אני אוסיף על זה. יש דבר מעניין, אצל חכמי הקבלה, שבט דן נקרא פרק תחתון דהוד. דהוד דמלכות. פרק תחתון של הוד דמלכות. אז לא ניכנס לפרטים, אבל זה אומר שהוא היותר מרוחק מן הקדושה. עכשיו, ההוד זה גם זה התכונה של היופי. זה התכונה של יוון. גם יוון שורשה בהוד. עכשיו, היוונים, במקורם היו להם שלושה שבטים. כן? האומה היוונית בנויה משלושה שבטים במקורה. האחיים, הדורים והדניים. היה להם שבט בשם דן, גם אצלם. עד כדי כך, שיש ממבקרי המקרא, אז דוד מעניין ללמוד את השיטות של מבקרי המקרא, כי דרך השטויות שלהם אתה רואה אינטואיציה. הם אומרים, אינטואיציה. דרך השטויות שלהם אתה מגלה אינטואיציה. הם אומרים ששבט דן בכלל לא היה שבט ישראלי במקור, אלא הם השבט דן היווני שבא והתיישב בחוף. עכשיו, זה נכון שזה לא נכון מבחינה היסטורית, כי הרי שבט דן הם בני יעקב. אבל מבחינה רוחנית יש צד של השתוות. כן? הנטייה של ההתבוללות המוחלטת. עכשיו, רק שנייה, רק שנייה. אני רוצה להוסיף על זה. מי זה דן במקור? הוא הקיצוניות של יוסף, נכון? למה הוא נולד בכלל? למה בכלל נולד דן? ושרחל הייתה נורא מסכנה, נכון? לא היה לה בן, אז היא נתנה את בלהה ליעקב, ואז היא ילדה את דן. כדי שלרחל ייוולד יוסף. אז דן זה המקור של יוסף. אז אם יוסף זה מי שפונה אל אומות העולם, אז השורש של הפנייה אל אומות העולם זה בדן. נכון? איך אנחנו רואים אצל המקלל? המקלל משבט דן, נכון היה? הוא בן איש מצרי, ושם אמו שלומית בדברי למטה דן, והוא לא מוצא את מקומו בתוך מחנה ישראל. למה הוא קילל? חזל אומרים. הוא רצה להתיישב אצל בני דן, אמרו לו, זה אבא שלך מצרי, בכלל, מה אתה עושה פה? הלך למשה, משה אמר, תשמע, אני לא מוצא לך מקום. ואז הוא קילל. זאת אומרת, זה מי שלא מוצא, שיש ספק אם הוא ימצא את מקומו בתוך האומה. כן, רצה להגיד משהו.
אחד מגוי הים, אולי דנונה.
מגוי הים?
מגוי הים, מתחיל לפלישתים.
כן? כן, דנונה. זה יפה, טוב.
כן.
כן, הרי סך הכל הפלישתים באו מאיי הים, שם, כן. מה אתה אומר?
אמרת שגם
שמעון
ולוי יש להם
נטייה לפעול
לקיצוניות וגם לדן.
כן, אבל איזה קיצוניות? הקיצוניות של שמעון ולוי זאת קיצוניות של קנאות לאומית. שבט דן הוא קנאי בפרטיותו. כלומר, או שכשהוא נלחם בן עם ישראל אבל הוא לוחם לבד, אפילו הוא מבקש משבט יהודה להסגיר אותו לפלישתים. כדי לא לסבך אותם, אתם תסגירו אותי, אני אסתדר לבד. וכאשר בכלל נותנים לו לעשות מה שהוא רוצה, בכלל הוא הולך לעבוד עזרה. נכון? ולכן, אבל מצד שני, העוצמה שיש במרוחק הזה, היא עוצמה אדירה. זאת אומרת, הוא יכול להושיע את ישראל. הוא יכול להושיע את ישראל מיד בשתי. זה קצת עונה לשאלה שלך עכשיו. בסדר. עכשיו,
ישראל יכול גם
הוא ישראל לכל דבר, זה בדיוק העניין, זה החידוש. כלומר, איך אומרים, מדן ועד באר שבע.
אולי התקופה שלנו
מכיר את באר שבע? באר שבע,
אולי התקופה שלנו
יותר מתאימה להם לקרוא למשיח
בין דן ולמשיח
בין יוסף. יכול להיות. אבל דן ויוסף זאת האישיות. מה? שונה טיפה. כן. אחד, מה? כן, אחד השורה של השני. אבל, טוב, זה קשור לשאלה אחרת. יש שורה של שאלות בתורה שמשה לא ידע לענות עליהן. כל השאלות שמשה לא ידע לענות עליהן, יש להן מכנה משותף. זה קשור ליוסף. חוץ מהמקלל, זה קשור לדן. שזה גם קשור ליוסף. האם המקלל ידע לענות? לא, הוא לא ידע, זה בדיוק העניין.
ולמה לכל שוב אמרנו?
טוב, יוסף, כי זה הכוח של האומה. משה בא מצד התורה, וזה בא מצד האומה. רגע, יש פה משהו. רגע. טוב, לא יודע.
מה?
יש הרבה, לא עכשיו. כיוון שאנחנו רואים ששבט דן, הוא נפסל מן המלכות בגלל שהוא עובד בפרטיות, אז אולי דווקא שבט גד, שהוא יש לו גדוד, יש לו כישרון של ארגון הצבא, גד, גדוד, יגודל, והוא יגוד עקב. אז יש פה איזה בעיה. קודם כל, אנשי שבט גד, זה אנשי צבא. גד הוא איש צבא מובהק. כל מה שהוא רואה זה דרך משקפיים של איש צבא. גד גדוד יגודנו. כן, מה זה גדוד? כן, גדוד זה גדודי צבא.
למה
צבא? מה? למה צבא? מתי אתה צריך גדודים? גדוד זה ביטוי צבאי בכלל. לא, גם בימי חז"ל, גם בימי התנ"ך. מה? כן, ודאי, גדודי. ודאי, זה על שם האספה, אבל זה ביטוי צבאי. אז גד גדוד יגודנו. אז זה בעיה, להעמיד במלכות אדם שכל ההסתכלות שלו על המדיניות היא רק הסתכלות צבאית. למה? כי גם אם הוא כובש, אם הוא יראה שיש צורך אסטרטגי לסגת, אז הוא ייסוג, והוא יגוד עקב. כן? הוא לא מבין מעבר לזה. כן? הוא מסוגל לכבוש, הוא אומר, אני כבשתי, אז אני יכול לסגת. בעיה שלי. יגוד עקב, כן, חזל ככה הסבירו, שזה נאמר על בני גד וראובן שעברו את הירדן, אחר כך חזרו לירדן, מעבר לירדן, נכון? נכון, כתוב ברש"י. אלא מה, תגיד, צריך לשים אנשים עם כישרונות אחרים, אז זה בעיה של אשר ונפתלי, כן? מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך, הוא מצוין בתור שר אוצר, איש כלכלה, או נפתלי, היה לה שלוחה נותן עם רשפר, שר התרבות, החינוך, כן? אבל אי אפשר להעמיד במלכות אדם שהוא יותר מדי סקטוריאל, יותר מדי ספציפי. הוא מבין בתחום אחד. לכן, אנחנו לא נשים אותו בראש המלכות. אז מה תגיד? מישהו שיש לו כן ניסיון במלכות, יוסף. בן פורת, יוסף. הוא פורת, הוא פורה לכל הכיוונים. בן פורת על העין, בנות צעדה על ישור. אחד כזה, נשים אותו בולט מעל החומה על ישור. יש פה בעיה. הוא אדם כל כך גדול, כל כך צדיק, שהוא לא גורם אהבה. כן, הוא לא מושך אהדה. אלא ההפך. דווקא צדקותו גוררת של וימררוהו, וירובו, ויסתמוהו בהלחיצים. אמנם הוא צדיק, אז ותשב בית הנקשתו, ויפוזו זרוע ידיו, מידי אוויר יעקב משמרו אבן ישראל, מאל אביך ויעזריך ואת שדה ברכך. ברכך. אז יש לו הרבה ברכות. לא, השם אוהב אותו. הוא זוכה לחלק בארץ המבורך. כן, אבל זה לשבטו.
אם הוא מלך, אז בזכותו מביא מגיעך גם לארץ.
לא, זה לשבטו. לכן, כלומר, כיוון שהוא אמר שהוא לא יכול בגלל שוימרו ורובו, אבל בכל זאת מגיע לו ברכה, בגלל קדושתו, קדושת הברית שלו. כן, אך כתוב שמה בסוף, פסוק כ"ו, ברכות אביך גברו על ברכות הוריי, על תאוות גבעות עולם, תינה לראש יוסף ולקודקוד, נזיר אחיו. מה זה נזיר אחיו? זה אדם שהוא מעל כולם, אבל נזיר. זאת אומרת, הוא נפרד. כן? איך כתוב ביונקלוס? פרישה דאחוי. פרוש מאחיו. לכן, אדם כזה לא יכול למלוך, למרות מעלתו. לפחות לא בישראל. כן, מה אתה אומר? במצרים, כן. במצרים דווקא הוא צריך להיות מנותק מהם. זה האופי של השלטון שם. מה?
למה זה גורם למהירות? בגלל שאנשים רוצים
לדמות לו? לא, בגלל שהם לא יכולים לדמות לו. יותר מדי מיוחד. אז זה גורם קנאה. אתה מיוחד, אני מקנא בך. כן. אלא מה? בנימין, דווקא בנימין, הוא גרם לאחדות. בגללו יהודה ויוסף התחברו, ודווקא היה זה המקום להגיד שהוא הגורם המלכד, וזה נכון אגב. איך התחילה מלכות שאול? הוא לקח את הבקר, חתך אותו ל-12 חתיכות, ושלח לכל ישראל. נכון? אז הדבר הזה גרם שבסוף כולם התאספו אליו. כן, באמת, בנימין הוא באמת גורם מלכד, אבל כן, בימין זה ויתרף, אבל רק בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. כלומר, הוא טוב בראשית מהלך ובסוף מהלך. בראשית מהלך, כוונה בבוקרם של ישראל, הוא מסוגל להעמיד את מלכות שאול. בערבם של ישראל, הוא מסוגל להעמיד את מרדכי ואסתר. זאת אומרת, זה אדם שיודע לפתוח תקופות, הוא יודע גם לסיים תקופות. אבל הרצף ההיסטורי, וזה, לזה הוא לא מסוגל. הוא יודע להכריע בשעת, בשלבי התהוות הדבר. כן? אבל הרצף ההיסטורי, ההתמדה במלכות, הוא לא מסוגל. כן. כן, כשחוזרים לגלות, אז צריך מישהו שיכנס את כל היהודים. מה? כן. אז היה לנו בנימין זאב אחד שעזר לנו קצת לצאת, נכון? כן. בסוף הוא לא מסוגל. כן, אין סוף עכשיו. אין סוף. כן, לערב זה ערבם של ישראל, זה בגלות, כך כתוב. במרדכי ועשר, תסתכל ב... איפה זה כתוב? אולי רשי מביא את זה. הנה, רשי אומר, מה זה לערב? יחלק שלל, מרדכי ואסתר. רשי אומר, יש מדרשות הרבה, ואני לא באתי לה לפרש פשוטו של מקרא. אז אם ככה זה פשט. זהו. כן. אז מה זאת אומרת פשט? לא שיעקב התכוון דווקא למרדכי ואסתר, הוא לא ידע שיקראו למי מרדכי ואסתר, הוא לא ידע בדיוק איך זה יקרה. אבל הוא רואה את הכישרון של בנימין. הכישרון זה לערב. איפה שיש בוקר ואיפה שיש ערב. לא. מה? לא, יש הבוקר של ישראל בימי שאול. מה שקורה? ולערב בימי מרדכי ואסתר. מרדכי ואסתר זה אחרי ימי שאול. אז אם כך, אין לנו ברירה. מי ימלוך אם ככה? אז יש פה שתי אפשרויות. כלומר, צריך לבחור את יהודה, אבל משתי סיבות. יש סיבה ראשונה, דרך האלימינציה. פסלנו את כולם. אז לא נשאר, אלא יהודה. אז זה לא מספיק טוב, נכון? כי אולי גם יהודה יש לו איזה פסול. בואו נבדוק. נפתלי עוסק בספרות, באומנות, כן? עם רשע אפר. ואילו אשר עוסק בכלכלה. עכשיו, בואו נראה עוד פעם מה שקורה עם שבט יהודה בפסוק ח'. יהודה, אתה יודוך אחיך. זאת אומרת, אתה אחד ש... קודם כל, מושך האדם. אתה אדם כללי. כולם איתך. אגב, רואים את זה בהתנהגות של יהודה, שהוא אומר, אנוכי הערבנו. הערבות הכלל ישראלית. גם כשהוא אומר, מה בצע כי נהרוג את אחינו, הוא אומר, כי אחינו בשרנו הוא. כן? כלומר, הוא תמיד מדבר על הערבות של הכלל ישראל. אתה יודוך אחיך. ידך בעורף אויביך, ישתחוו לך בני אביך. עכשיו, מה הסוד של יהודה? הסוד של יהודה זה הסוד של הסבלנות בפוליטיקה. גור, אריה. הוא בהתחלה גור, ואחרי זה אריה. גור זה אריה קטן, צ'יק. קון. מה? לא. עכשיו, אז גור, אריה, כלומר, הוא קטן, ואחרי זה נהיה גדול. איך הוא יודע? גאולתם של ישראל באה, כמעה, כמעה, כך כתוב בגמרא בירושלמי. אז יש לו סבלנות. עכשיו, תסתכלו בסוף הפסוק, קרא רבץ כאריה וכלבי. לוי זה אריה עוד יותר גדול. לא. עכשיו, ולכן, בשלב ההוא, מי יקימנו? זאת אומרת, דווקא בגלל שהוא מוכן להמתין, בסוף, כשזה מבוסס, זה מבוסס באמת. עכשיו, מה זה מטרף בני עליתה? אז רשי אומר, ממה שחשדתיך בטרוף תורף יוסף, חיה רעה חלתו, וזה הוא יהודה שנמשל לאריה. אגב, כתוב גם ברשי, בתחילת פסוק ח', יהודה אתה יודוך אחיך, לפי שהוכיח את הראשונים בקנטורים, כן, את ראובן, שמעון ולוי, הוא דיבר איתם קשות. התחיל יהודה לסוג לאחריו. שלא יוכיחנו על מעשה תמר. הוא אמר, בטח יש לי עוד איזה תיק, עכשיו, כמו שהוא הפיל עליהם את התיק, גם עליי. אין, הוא קראו יעקב את דברי ריצו יהודה, לא אתה כמותם. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהמלכות גם צריכה לבוא ממי שיש לו תיק. איך אומרים, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא מי שיש לו קופה של שרצים תלויה בצווארו. כדי שלא יתגאה. יוסף, לעומת זה, הוא כל כך צדיק, שאי אפשר לתקוף אותו מכל צד, לכן לא אוהבים אותו. יהודה תמיד אומרים, שמע, אנחנו בבוא הזמן נשלוף לו את הסיפור הזה.
ולא נשלוף לו, כי אנחנו לא רוצים לשלוף לו.
כן, בסוף הרואים שלא, כן. כן, שומרים עליו כמו אתרוג.
כן.
למרות שיש תיקים. כן. אז זה הכוח של יהודה, ולכן פסוק יהוד אומר, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. אוסרי לגפן, עכשיו באות הברכות של שבטו, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו, חכלי לי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. אם אתם מכירים איך נראית נחלת שבט יהודה, זה מאוד מעניין. החלק הצפוני מירושלים ועד חברון זה גפן. מחברון ועד הנגב זה צון. אז זה יין וחלב. מה זאת אומרת? יין זה מידת הדין, זה אדום. חלב זה מידת החסד, זה לבן. כן? כלומר, המלכות צריכה להיות עירוב של חסד ודין כאחד. אין דבר כזה. אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. בהמה דקה זה לא צון. כי הצון מעשוי משני דברים, מכבשים ומעיזים. כבש אין בעיה. הבעיה זה העיזים. אז מה יעשה אדם שרוצה לגדל בכל זאת עז בארץ ישראל? מה יעשה? ישים אותה, כן, בגדר. אם זה גדור, זה בסדר. אבל אסור להסתובב עם עיזים סתם כך. כן, כי זה הורס את הצמחייה. אין מה לאכול אחר. כלומר, ארץ ישראל, אגב, כנראה נהרסה טוטל על ידי העיזים בזמן הגלות. כן? הערבים פה באו עם עדרי עיזים והרסו את הארץ. את היערות, כי הרי יודעים שהארץ הזאת הייתה מיוערת מאוד.
כן.
זה גם, יש עוד סיבה נוספת, כאשר הרומאים עשו מצור על ירושלים, הם קרטו את כל העצים מסביב, כדי לעשות מכונות מלחמה, או כדי לצלוב אנשים, וגם וגם. ידוע שהם קרטו את כל האזור של ירושלים, היה יער אחד גדול. גמרו אותו. אז אם כן, זה מובן מדוע דווקא יהודה הוא הראוי למלכות מכל השבטים. כן, מובן? כן, מה רצית?
סיבה נגד?
מה?
סיבה
שהוא לא יהיה מלך? לא, לא מצאנו. אז זאת הייתה המטרה הרי של הברכות. להסביר מי מהבנים ראוי למלכות. בסדר, הוא ראוי, אז אולי גם אני ראוי. אז צריך להסביר. מי כן ומי לא. אז כולם לא, יהודה כן. מובן. פסוק כפחת, כל אלה שבטי ישראל שנים עשר. וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם. מה הדבר הזה מוכיח? שגם דברי שמעון וראובן, שמעון ולוי הם ברכות. למרות שבאופן גלוי, מה שנאמר בראובן, שמעון ולוי לא נראה כברכה, אבל איש כברכתו ברך אותם. זאת אומרת שגם את ראובן, שמעון ולוי הוא ברך. אז צריך לפרש את הדברים, לא רק כדברי קנטורים, אלא גם כדברי ברכה. ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, והמערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר, שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה, מקנה השדה והמערה אשר בו, מאת בן אחת. אלה המילים האחרונות שהוא אומר בחייו, שהוא מבקש להיקבר במערת המכפלה. מה זה אומר? שהוא לא רוצה להיקבר כמו יוסף. איך נקבר יוסף? חנתו אותו, גם את יעקב חנתו. ויסם בארון במצרים. עכשיו, מה המצרים רצו בדרך הקבורה שלהם? כן, המומיות והסרקופג וכל קופסת האבן הכבדה הזאת, מה הם רצו? הם רצו חיי נצח. כלומר, הם אמרו, אם אנחנו משמרים את הגוף לנצח, אנחנו משמרים את הנצח של האדם הזה. זו טעות כמובן, כי הרי הגוף אינו אלא הרושם של החיים ולא החיים עצמם. מה עושה יעקב? אומר, בבקשה לקבור אותי במערת המכפלה. במערת המכפלה, מה קורה? זה מערה, שם בסוף הגוף נחלה, מתקלה. אבל זה מקום הנצח של האומה. כלומר, דווקא מי שיש לו קברים, קברי אבות, יש לו חיי בנים. כן, היום יש ויכוח שלם במדינת ישראל, האם צריך שבנים ימותו בשביל קברי אבות. כן? נכון? מכירים את הוויכוח הזה? כן, הוויכוח הזה הוא מטופש. בגלל קברי אבות אנחנו חיים. אם עלי קברי אבות, האומה הזאת, לא היה לאן, לאן לחזור. ברגע שיעקב קובע שהוא צריך להיקבר במערת המכפלה, והוא גורם לטרחה מרובה להעלות אותו לשם, רוצה להראות שיש כתובת שצריך לשוב אליה. ואז צודקים דברי חז"ל שאומרים יעקב אבינו לא מת. כי בזה שהוא קבור במערת המכפלה, אז הוא לא מת. איך אני יודע? הרי מאיפה למדו שיעקב אבינו לא מת? ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כתוב בירמיהו, נכון? כי הנני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שבים, נכון? איך כתוב בישעיהו פרק למד? כן? הנני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שבים. אז באופן פורמלי, איך אומרים חז"ל? הנני מושיעך, מי זה? יעקב, ואת זרעך. משמע שכשאומרים יעקב שמה זה לא עם ישראל, אלא זה יעקב עצמו. זאת אומרת, יעקב הוא נושע, בדיוק כמו שזרעו נושע. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. אבל איפה זה בא, באיזה הקשר זה נאמר? בהקשר של קיבוץ גלויות. כיוון שזרעך חוזר, אז גם אתה חי. לא, זה הסגנון המצרי. כלומר, הסגנון המצרי זה הניסיון לשמר את המצב כפי שהוא, ללא התפתחות. ולכן גם יוסף, כל זמן שהוא נשאר במצרים, אי אפשר לצאת ממצרים. נכון? עד כדי כך שהמדרשים אומרים שהמצרים הכביעו בתוך הנילוס את ארונו של יוסף כדי שלא יוכלו לצאת. יש לנו משכון, הם אומרים.
למה אפשר לצאת
ביוסף? יוסף אמר, כן? פקוד יפקוד. אבל למה יוסף אומר את זה? כי הוא אומר, אם יש אחד מאבות האומה או אחד מראשי השבטים שנמצא בגלות, אז זה סימן שהאומה שייכת גם לשם. בסין, כששואלים אדם מאיפה אתה, לא שואלים אותו איפה דולדת או איפה אתה גר, שואלים אותו איפה קבורים אבותיך.
למה הוא לא הורה לקחת את הארון? למה שהוא לא יראה הורה כמו אביו? למה הוא לא לבן מאביו?
מה?
לקחת את הארון גם כדי
לפור
אותו בשכם,
רק שכן צריך. מה? כנראה שהוא אחוז במצרים. כן.
אגב, זה אומרים אותו דבר על אברהם ויצחק? הם לא מתים?
לא. כי הקבורים שם... לא, לא, לא. כי אברהם ויצחק זה עוד לא האומה. הרי מאברהם יוצא ישמעאל, מיצחק יוצא עשיו. אבל רק ביעקב כתוב, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבע, ויאסף אל עמיו, ולא כתוב, וימות. מכאן שיעקב אבינו לא מת. כן.
למה המצרים מנסים לשמוע על הגוף הנצח, שיעקב אומר לעלות
את העצמות
שלו?
כן.
מיעקב?
לא, חנתות? מה? לא הבנתי את השאלה, חזור נא בבקשה לשאלתך. טוב. מי? מי לא חושש?
מי אמר ש...
סליחה, הזכרת מישהו, איך הוא לא חושש? ואני שרוצה לדעת, כשאתה אמרת הוא, התכוונת ליעקב או ליוסף?
למי שאמר לעלות את העצמות שלו, אם זה היה יוסף או יעקב או
זה יוסף. הוא החנות. נכון. אז חז"ל שואלים, למה קוראים לו עצמות? הרי זה על כל הגוף. אלא זה עונש, כאילו. עונש על זה שהוא שמע עבדך אבינו ולא אמר כלום. אבל יש משהו יותר עמוק. מה נשאר מהיהודי של הגלות? העצמיות שלו. כל השאר נעלם. כן, זה הגאון מווילנה מסביר את זה. באחד מספריו, כשהוא מסביר את חזון העצמות היבשות ביחזקאל. הרי חזון העצמות היבשות זה תיאור של עם ישראל. למה עם ישראל נחשב לעצמות? כי בגלות נשאר מאיתנו רק הסטרוקטורה הבסיסית.
עוד לא עושה החניתה שלו?
לא, לא כתוב שהיא התקלקלה. אבל זה, הכתוב אומר עצמות בכוונה. כן. פרק נון. ויפול יוסף על פני אבי, ויבכה לו, וישק לו. היצא ביוסף את עבדיו, את הרופאים, לחנות את אביו, והחנתו הרופאים את ישראל, והימלאו 40 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, והיבכו אותו מצרים 70 יום. ויאמרו ימי בחיתו, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור, אם נא מצאתי חן בעיניכם, דברו נא באוזני פרעה לאמור, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני. ועתה העלנה וגבירה את אבי ואשובה, ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך, כאשר השביעך, ויעל יוסף לקבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים. לכל בית יוסף ואחיו ובית אביו, רק תפם מוצנם ובקרם עזו בארץ גושן, והיה לימו גם רכב גם פרשים, והיה מחנה כבד מאוד, ויבואו עד גורן העתד אשר בעבר הירדן, לבריאות. ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. והיה יושב הארץ, הכנעני, את האבל, בגורן העתד, ויאמרו אבל כבד זה למצרים. על כן קרא שמה, אבל מצרים אשר בעבר הירדן. זאת אומרת שיש ליוסף יכולת לחבר גם את הכנענים. יש אפילו מדרש שאומר שבאו כל מלכי כנען. זה היה יעקב, סליחה. כן, כתוב שבאו כל מלכי כנען, וכולם הניחו את כתריהם על קברו, על ארונו של יעקב. כן, על הארון שלו. ועד כמה מלכים היו בכנען? 31. יעקב הוא בעצמו מלך, סך הכל 30. ושתיים. הוא שאל אותי. מצד מה הוא יכול לחבר אותם? בגלל שהוא שייך לארץ, וגם הם שייכים לארץ. כן? אז הם רואים בדבקות בו את האפשרות של האחיזה שלהם בארץ. מה? הוא גר, גר ותושב אנוכי עמכם. בגלל שהכנעני יש לו בעיה. הישיבה שלו בארץ היא זמנית. נכון? כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. אם לא שלם העוון האמורי, משמע שהאמורי בשלב זה צדיק. אז הוא יכול להתחבר ליעקב. אם הוא יתחבר ליעקב, יש לו מקום בארץ. נכון? לא, זה לא, זה יש וכנען. מדובר כן, על כנען, על כנעני. כן? ויר יושב הארץ הכנעני. לא, קבלת מלכות ישראל, זה הכוונה. כמו שמוריד, הרי במה זה בא לי ביטוי? שמורידים את כתריהם. הרי אחד התנאים לישיבת הגוי בארץ ישראל, זה שהוא מקבל את המלכות. לכן הוא מוריד את כתרו, ושם אותו על ארונו של יעקב, אז יש לו מקום בארץ
ישראל.
מה? יעקב, הארץ היא שלו. יבטחה? לא, דווקא, נכון? כן, אם הם יודעים, זה בסדר. עכשיו, כל זה מתואר בתור פעולה של מצרים, נכון? המצרים הם אלה שהביאו, מה? זה 32, זה 32, זה תמיד מספר שייך לחוכמה. למד בית נתיבות להיות חוכמה. אווירה דארץ ישראל, מחכים. מקום החוכמה זה פה.
מה?
המלכות בישראל היא מלכות של חוכמה. זה כמובן. כן. שבע מצוות בני נוח זה לא מספיק. שבע מצוות בני נוח זה כדי להיות גוי טוב. אבל יש גם כדי לשבת בארץ ישראל. יש תנאים נוספים. קבלת המלכות.
ומה זה אומר? עוד מצוות?
לא, זה קבלת המלכות שהוא מקבל את השלטון של ישראל.
אז אם יש היום דוגמה, סתם דוגמה היינו במצב של מלכות, אז הערבים יכולים לשבת בפרק
שהם נשבים עכשיו? אם הם מקבלים את מלכותנו? אם הם מקבלים את מלכותנו, אז זה אחד מהתנאים לישיבתם. אתה שאלת אותי מה ההלכה. ההלכה אומרת שמותר לגוי לשבת בארץ ישראל, בתוכנו, בתנאים מסוימים. אחד מן התנאים זה קבלת המלכות. לא נאמר בהלכה שאסור שיהיה גוי בארץ ישראל. אין דבר כזה. אלא יש תנאים. בסדר? עכשיו, כל זה מתואר כאן, כן. אני לא הבנתי את השאלה. נכון. נכון. מה פירוש המילה? מה בכל הדורות האלה קרה שהיינו בגלות? לא שאלו אותנו. האם אנחנו מסכימים שישבו, לא מסכימים? מה אכפת להם? היה אכפת למישהו ממה שאנחנו אומרים? בגלל שאנחנו שולטים, ברגע שאנחנו שולטים, אז אנחנו קובעים מה שאנחנו רוצים. הרי זה... כן, ברור. גם אצלנו. זאת אומרת, ברגע שיש לך כוח, אז אתה יכול לקבוע את הסדר שאתה מעוניין בו. לא הייתי בזכות, הייתי בעד ידי הכוח. כלומר, כדי לשלוט במקום שיש לך זכות עליו, אם אין לך כוח, זה לא ילך. כן, בוודאי. מכוח העובדות. מכוח העובדה. כן. עכשיו, אם כן, עד עכשיו אנחנו מדברים על פעולה מצרית, מובהקת, נכון? מה כתוב פסוק י"ב? ויעשו בניו לא כן כאשר ציוון, ויישאו אותו בניו ארצה כנען, ויקבירו אותו במערת שדה המכפלה. כאילו שכחנו לגמרי שבאו רכב, פרשים, מצריים, כולי. כל זה שכחנו. כן? אשר קנה אברהם את שדה לאחוזת קבר, מת עפרון החיתי על פני ממרא. מה זה אומר? זה אומר שכל סיפור בתורה יש לו תמיד שני מישורים. יש לו מישור חיצוני, מישור פנימי. היה אפשר לכתוב את שני הפסוקים האלה בנפרד, בלי כל קשר למה שעשה פרעו והעגלות שהוא שלר וכו'. כן, זה כלל כזה בכל התורה, שתמיד אנחנו אומרים שכל סיפור כתוב פעמיים.
יש שני מימדים. מה? שני מימדים, אחד פנימי של
המשפחה
קרובה ואחד של כל
האומות. נכון, בדיוק. בסדר, עד כאן להיום. כל טוב.